כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, ישי פופובסקי, אסף קליין, דוד קליגר, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו. אנחנו רוצים להתחיל את הנושא עם החשיבה החיובית במערכת הנישואים. כששואלים אנשים מה צריך להיות ומה צריך לקרות בשביל שהם יהיו במשבר בחיים שלהם או שהם יחוו דיכאון בחיים שלהם, הם לא פעם עונים שצריך להיות משבר גדול מאוד, שיפטרו אותם מהעבודה, שיש שינוי משמעותי חלילה במצב הבריאות או כל מיני סיטואציות קשות אחרות. אבל מה שמעניין הוא שמחקרים מלמדים אותנו אחרת. אירוע קשה אחד הוא אמנם קשה, אבל הוא עדיין לא מספיק חזק בשביל להיות אירוע שיגרום לאדם דיכאון. אנשים לא זקוקים שיקרה אסון רציני בחיים שלהם, חלילה, על מנת שיהיו מדוכאים. לא שאנחנו חלילה מזמינים את האסונות, אבל לא האסון הוא זה שמביא לידי דיכאון. אנשים חלילה סובלים ממום שהתווסף בחיים, חלילה נכות שהם חלו בה במהלך החיים שלהם, איזה שהם פיתורים מהעבודה שהיו משמעותיים מאוד מבחינתם, איזשהו אירוע כלכלי קשה מאוד, כל אירוע כזה, כמה שהוא קשה, והוא קשה מאוד, כ-50% ויותר מהאנשים האלה, כעבור בין 3 חודשים לשנה חזרו לשגרת החיים. וכשהם נשאלו כמה הם מרגישים טוב מ-1 עד 10 בחיים שלהם, הם ענו ברמות של 7, 8 ו-9, למרות שיש איזשהו משבר גדול, אירוע קשה מאוד שהיה אמור ליצור דיכאון גדול. ובכל זאת, מחקרים מלמדים אותנו שאירוע קשה אחד הוא אמנם קשה, אבל הוא מספיק חזק בשביל להיות אירוע שיגרום לאדם דיכאון. אנשים לא זקוקים חלילה שיקרה אסון רציני בחיים על מנת שיהיו מדוכאים, אלא מה שמביא את האדם לדיכאון זה יותר תרדות היום יום, כמו ויכוחים קטנים, אי הסכמות, כעס בגלל מכשיר שהתקלקל, כעס בגלל פקק בתנועה, תחושות חוסר שלווה בגלל שהבית לא מסודר וכדומה, כל מיני תחושות קטנות מצטברות, הן אלה שיש יותר סיכוי שיובילו את האדם בסופו של תהליך לידי דיכאון. הצטברות של תחושות לא נעימות, הן יהיו המקור לכך שהאדם ייכנס למצב רוח ירוד כל כך. כך זה באופן פרטני, בין האדם בינו לבין עצמו, וכך זה גם בין בני הזוג. אם הם שוב ושוב חווים תחושות לא נעימות, עוד פעם ועוד פעם, חוויות קטנות קשות, פעם בקשר למצב, פעם בקשר למצב הכלכלי, פעם בקשר לילדים, פעם בקשר למשפחת המוצא, עוד הרגשה לא נעימה, עוד הרגשה לא נעימה, עוד פעם ועוד פעם, הרגשות כאלה יכולות להוביל את שני בני הזוג למצב רוח שלילי, מצב רוח קשה, הרבה יותר מאשר משברים חד פעמים וגדולים בין שני בני הזוג. ואז בני הזוג נכנסים בתוך מעגל הקסמים שלילי. יש הרבה תחושות קטנות לא נעימות, מה שגורם להם להעצים כל בעיה ליותר גדולה ממה שהיא באמת. לדוגמה, כשיש אי הסכמה קטנה בין שניהם, והיא תילקח הרבה יותר ללב, אירועים כאלה יגרמו לשני בני הזוג להרגיש יותר חסרי אונים, מה שיגרום להם הרגשה של הפחתת תחושת השליטה בחיים שלהם. יש להם פחות ופחות שליטה, יותר ויותר חסרי אונים. לדוגמה, הם במצב רוח רגשי שלילי, ואז הם לא מסכימים ביניהם על איפה שהם יהיו בשבת הקרובה, ואז הם מעצימים במחשבה שלהם את הבעיה. הם אומרים לעצמם, זה לא קרה רק בעבר, זה יקרה גם בעתיד. הראש שלהם מתחיל לנפח את הבעיות לממדים לא עכשוויים, כלומר שלא מתאימים למציאות ההווה. על בסיס הם גם מרגישים חסרי אונים, כלומר שאם יש בעיה הם לא יודעים איך הם יגיעו לפתרון, ואז הם כעוסים הרבה יותר או לחוצים הרבה יותר ממה שבאמת צריך או צריכים הם להיות לחוצים. הרבה תרדות קטנות בשגרת החיים מולדים תפיסה פסימית על המציאות. אחת התכונות שבני הזוג צריכים שלהם לחיים משותפים, זוהי דווקא התקווה והגישה האופטימית. היות שלפעמים בני הזוג צריכים להשקיע מאמץ, לפעמים בני הזוג צריכים להסתדר עם אי התאמה בציפיות, אי התאמה בצרכים או בערכים, בשביל להתחיל לעשות משהו, בשביל להסתדר יחד. בשביל להסתדר יחד צריכה להיות התקווה שיש בשביל מה ובשביל מי להתגמש, להתפשר, להסתדר. לכן התקווה לעתיד טוב יותר, הגישה האופטימית שבסוף נסתדר, זו גישה שהיא לא מותרות לחיים משותפים, אלא זוהי תכונה שחייבת להיות בשביל חיים משותפים. אנשים אופטימיים חיים יותר זמן מאנשים פסימיים, בגלל שההרגשה הטובה שיש להם בחיים מחזקת את המערכת החיסונית שלהם. אנשים אופטימיים אלה אנשים יצירתיים יותר, בגלל שהנחת היסוד שלהם והאמונה שלהם שיש סיכוי שהמצב יהיה טוב יותר. לכן בזמנים קשים המוח שלהם מתמקד לפתרונות לבעיות ולא בהעמקה בבעיה, ואז המוח נעשה יותר ויותר יצירתי. אנשים אופטימיים אלה אנשים חברותיים יותר, אלה גם אנשים שעוזרים יותר לאחרים. לכן בשביל ששני בני הזוג יצליחו במערכת הניסויים שלהם, הם חייבים להיות עם גישה חיובית ותקווה שהם יסתדרו. אדם אופטימי משדר גם בזמן שוויכוח שאפילו שיש בינינו חילוקי דעות, בסוף נסתדר. האדם הפסימי יותר שם דגש על כמה לא מבינים אותי, כמה אני אומלל בחיים שלי. אפילו כשהפסים מוותר לצד השני, הוא נראה כמי שמוותר, אבל במחשבה שלו הוא אומר לעצמו, זה לא הוגן, זה לא צודק, למה אני תמיד זה שסובל, למה אני המוותר? וכך המחשבות האלה הן תופחות, הן מצטברות, עד שבהרבה מקרים הוא צובר כל כך הרבה שהוא מתפרץ על הצד השני, שבעבר הוא נראה כמי שכל כך מוכן לוותר לצד השני. בזמן של תקופה קשה בחיים, האדם האופטימי יאמר מילים בסגנון של, זו תקופה קשה, אבל אני בטוח שנמצא את הדרך ואת הכלים בשביל להתמודד עם הבעיה. לכן נמשיך לנסות עד שנצליח. אדם פסימי יאמר מילים בסגנון של, ניסיתי לפתור כמה פעמים, לא הצלחתי, אז אין כבר סיכוי להתקדם, או שום דבר לא יכול לעזור. לכן גם נפסיק לנסות, כי בכל זאת, שום דבר לא עתיד להשתפר. אז איך אנחנו מייצרים מערכת ניסויים שיש בה אופטימיות? התשובה היא שהגישה החיובית קיימת כששני בני הזוג מרגישים שמבינים אותם, שמתייחסים לדעות שלהם. כי כשאדם מרגיש שיש משקל וחשיבות למה שהוא אומר, הוא מרגיש שההיגיון שלו הוא היגיון בריא. לכן בזמנים קשים הוא לא ירגיש כל כך משבר, בגלל שהוא יודע שבעזרת כוח ההיגיון הוא יכול למצוא דרכי פתרון לבעיות שיש לו. כשיש יכולת של שני בני הזוג לשמוע אחד את השני, אפילו אם הם לא מסכימים אחד לשני, אבל לפחות הם מבינים את ההיגיון של הצד השני, הם מדברים יחד, הם חושבים יחד, אפילו אם עדיין לא מצאו את הפתרון, אבל עצם זה שהם חושבים יחד, זה עוזר להם להרגיש תחושה שהם ביחד. תחושת הביחד תעזור להם להתגבר על קשיים, תחושת הביחד תעזור להם לייצר מנות של תקווה שיסייעו להם להתגבר על המצבים הקשים. אז ההבנה אחד את האחר מעניקה לגיטימציה דרך החשיבה של האדם האחר, מה שעוזר לו להרגיש שיש לו היגיון, יש לו שכל, יש לו חשיבה טובה, מה שנותן תחושה של תקווה כי הוא לא מרגיש חסר אונים. היכולת של שני בני הזוג להבין אחד את השני, אפילו שהם לא מסכימים, זה מאפשר להם להרגיש יחד, מה שמחזק את התקווה שלהם, היות שהם לא אחד נגד השני, אלא אחד עם השני, באותה בעיה, ויחד הם מחפשים פתרון. בשביל ייצור מערכת ניסויים שיש בה גישה חיובית, גישה אופטימית, בני הזוג צריכים שאליהם מדי פעם זמנים של הפסקה מדיאלוג על בעיות. בני הזוג לא פעם מרוב שהם עסוקים בבעיות שהם מייצרים, הם גם מייצרים אווירה שאומרת שיש רק בעיות, ולפעמים אלה לא בעיות שהם מייצרים, אלא בעיות שנוצרו, אבל הם ממשיכים לשמר את האווירה הלא טובה. למה? כיוון שהם מייצרים בלי לשים לב אווירה שאומרת שיש רק בעיות, כיוון שהם מדברים שוב ושוב רק על הבעיות, מה שמייצר הרבה יוש וחוסר תקווה. בשביל להתגבר על הבעיות, בני הזוג צריכים שתהיה להם מחויבות לפתור את הבעיה. מחויבות, וכדאי לשים לב למילים הבאות, מחויבות זו תכונה שחייבים להזין אותה רגשית כל הזמן. אדם לא יכול להיות מחויב מבלי שהוא מזין את המחויבות שלו. אדם שרוצה להתמיד בתחום מסוים בחיים שלו, הוא חייב לשמר את המחויבות על ידי אווירה טובה, על ידי תגמול חיובי. אדם שרוצה להיות מחויב לעבודה, הוא חייב גם להרגיש שהעבודה מתגמלת אותו, שהוא מרגיש טוב שם, חברתית, תעסוקתית, שזה מעניין אותו. כך זה בכל מחויבות, כך במערכת הנישואים. בני הזוג חייבים להרגיש שהם מתוגמלים, ולפחות שאין יותר מדי אווירה שלילית שוב ושוב. כי אם תהיה אווירה שלילית שוב ושוב, זה יגרום להם לאבד את המוטיבציה להיות מחויבים אחד לשני ויחד לפתור בעיות. לכן בני הזוג צריכים להיות מחויבים מנהל שגרת החיים בצורה טובה ויעילה ביותר, ולכן גם צריכים להזין את המחויבות. בשביל להזין את המחויבות, אחד הדברים שצריך לעשות זה בבחינת סומרה, להסיר את האווירה שכל פעם שוב ושוב מדברים על בעיות, מעמיקים בבעיות. לכן, מעבר לכך שחשוב שהם ירגישו מתוגמלים, חשוב שהם לא ירגישו שהם כל הזמן באווירה אחורה. ולכן, גם אם יש בעיות וחייבים לדבר עליהם, בשביל לפתור אותם, לא לדבר עליהם כל הזמן. בהרבה מקרים, כשאני פוגש זוגות שיש להם ויכוחים גדולים מאוד לגבי המשך החיים שלהם, לדוגמה, אחד מהשניים רוצה לעשות שינוי ולעבור דירה, או להתחזק מאוד בעירת שמיים, או דיאלוגים טעונים מאוד, סביב הקשרים עם משפחות המוצא, אחרי שהם מתווכחים על נושא מסוים כמה וכמה חודשים, אם הנושא לא חייב להיפטר בחודש או חודשיים הקרובים, זה נושא קשה שהוא משפיע על כל המשך החיים שלהם, אבל הוא לא חייב להיפטר בחודש חודשיים הקרובים, זה אומנם נושא מהותי אבל לא נושא דחוף. לא פעם ההמלצה לשני בני הזוג לעשות הפסקה של חודש לא לדבר על זה, רק אחר כך לחזור ולדבר על זה. הבעיה לא תיעלם, הבעיה תצוץ עדיין באותה עוצמה, אבל יהיה להם קל יותר לדבר על הבעיה, בגלל שתהיה אווירה נעימה ורגועה יותר. אולי קצת גם יותר תקווה בדיאלוג. ועוד מה שחשוב הוא שיהיה לבני הזוג הרגשה שמשתלם להתאמץ לפתור את הבעיה. ואת ההרגשה הזו שמשתלם לפתור יחד את הבעיה, הם יצליחו ליצור, הם ירגישו שהם מתוגמלים רגשית. ולכן, החודש הפסקה הזה הוא זמן שעוזר להם להזכיר להם למה גם כדאי יחד לפתור את הבעיה. ומצד שני, אם הם ימשיכו שוב ושוב להתווכח, הם לא יהיו מאושרים, הם יהיו עייפים, הם יהיו שחוקים, הם ירגישו שלא מבינים אותם. לפעמים גם ירגישו שהוויכוח הוא נגדם אישית. המצב הוא יהיה קשה, והוא לא יהיה כל כך פתיר. ברגע שעוצרים איזושהי הפסקה מסוימת, לא מעורבים יותר מדי רגשית בתוך הבעיות, יש יכולת יותר ויותר ליצור מצב של איזון רגשי, על מנת שקל יותר לדבר על הבעיה. הבעיה עדיין תהיה בעוצמה, אבל היכולת לפתור את הבעיה תהיה יכולת חזקה יותר. ולכן ההפסקה שכעת הזכרנו היא לא הפסקה שמועילה בשביל להקל על הבעיה, אלא זו הפסקה שמועילה בשביל לחזק את היכולת המשותפת לדבר על הבעיה, ובהמשך למצוא את הפתרון היצירתי שגם יעזור לפתור את הבעיה. אנחנו נעשה הפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
קוראים לי ערן, ואני גר באופקים.
שלום ערן.
אני עובד באוטובוס. שלום לכבוד הרב. אני עובד באוטובוס, ואני מאוד נהנה לשמוע את הרב. באמת, כל יום רביעי, כל בוקר בשש בבוקר, ברוך השם. והנוסעים כמובן גם נהנים לשמוע, אנשים שרחוקים מתורה ומצווה.
ברוך תהיה, תודה רבה.
ממש הם מתפעלים ממה שאתה אומר, באמת, אתה אדם עצום, באמת, אתה לא יודע, אני לא יודע איך לתאר את זה.
ברוך תהיה, תודה רבה, מחיים את הלב.
ואני רציתי לדעת איך אני יכול להשיג דיסקים שהורים שלך לשמוע גם בבית, גם באוטובוס.
אפשר להשיג מספר טלפון 054-84.
ברשותך הרב, ברשותך הרב, אני ארשום.
054-84-77627. אם תרצה, דוד קליגר ייתן לך מיד שתוכל, תרד מהשידור, ייתן לך את המספר טלפון.
אני רשמתי את המספר הזה שאמרת.
בסדר גמור, אירן. ישר כוח גדול, תודה רבה.
אני באמת מודה לך, הרב, תודה רבה, וזה ממש מענה ומועיל לשמוע את מה שנשמע בשיעורים שלך בשש בבוקר כל יום. ובכל יום רביעי בתשע שזה מתחיל העשר.
ברוך תהיה רן, תודה רבה. ויש לנו זכות משותפת עם האנשים שם באוטובוס שאתה אומר.
ברוך השם, ברוך, אתה לא יודע איזה אנשים, זה רחוקים מתורה ומצוות מזרח ומערב, והם שואלים אותי מי זה, איך קוראים לו.
כן, ויפה שהם מוכנים לשמוע.
כן, כן. יש אחד גם אומר לי, הוא אומר לי, תשמע, הייתי עולה איתך בהתחלה, והיית שם את זה, והייתי אומר, מה זה עכשיו? ואני מתחיל להתחבר לדברים האלה.
כן.
וברוך השם, הם שומעים, ואני בכל מקרה, גם בבית, שיש בבוקר מאוד נהנה לשמוע עם האישה.
ברוך תהיה, תודה רבה.
ממש, באמת, זה עצום, זה עצום. אין לי מילים לתאר את זה. אתה אדם, באמת, נפלא, חכם, מדהים.
ישר כוח גדול, תודה רבה, ערן. בהצלחה רבה. אנחנו רוצים, לפני שאנחנו נפנה על הרבה שאלות שקיבלנו מכם, ויש לנו גם כן אפליקציה חדשה ברדיו שאפשר להפנות שאלות דרך האפליקציה. אנחנו ניתן בשלבים האלה גם עדיפות לשאלות באפליקציה. אנחנו רוצים לגעת בכמה שאלות שהגיעו אלינו. אנחנו רוצים קודם כל רק לסיים נקודה חשובה מאוד בקשר לנושא של אופטימיות במערכת הניסויים. אדם פסימי לוקח דברים בצורה אישית וגם מאמין שאין לו הרבה סיכוי לשנות את המציאות. זה לעומת האופטימי שלא לוקח דברים בצורה אישית, וגם אם הוא לוקח דברים בצורה אישית, הוא לא מרגיש שאין סיכוי לתקן את המצב. הוא לא מרגיש חסר עונים, ולכן הוא גם מרגיש שהוא יכול לתקן את המצב, ולכן הוא גם לא מרגיש שהמצב תקוע וקבוע ולא בר שינוי. מבחינתו המצב השלילי הוא לא מצב קבוע. עוד נקודה חשובה בשביל לפתח חשיבה אופטימית זה להרגיל את המוח לחשוב על כמה וכמה אפשרויות לכל סיטואציה. לדוגמה, האישה אומרת, בעלי לא מגיע בזמן מעבודה, שזה אומר שלא אכפת לו מהבית אלא רק מעבודה, והוא אדם לא אחראי. האם מה שאמרתי הוא דבר נכון? התשובה היא, זו אופציה, זו אפשרות אחת לפרש את המציאות. אבל בעיני אדם פסימי, זו לא אופציה אחת, אלא זו האופציה, לגבי אדם פסימי זו לא אופציה אחת, אלא זו אופציה יחידה. יחד עם זאת, האדם הפסימי יכול לפרש את זה בצורה אחרת. הוא יכול לומר שבזמן האחרון יש לו אותו אדם אומס, ולכן הוא לא מצליח להתרכז גם בעבודה וגם במשפחה. או שאפשר לפרש שיש לו אחריות, אלא שהוא מביא אותה לידי ביטוי בדאגה למשפחה, ואז הוא אומר שכן יש לו אותו בעל אחריות. כל מיני פרשנויות שונות יעזרו להגיב בצורה אחרת. אם אני חושב שאחר לא אכפתי ולא רגיש, אני אתחיל להתקיף אותו. ואני אומר לו, אתה לא אכפתי ואתה לא מתייחס למשפחה, ואכפת לך רק מה שהבוס אומר ולא מה שאני או בני המשפחה אומרים לך. מצד שני, אם אני אפרש את המציאות שהוא אדם אכפתי, אלא שאכפתית שלו באה ידי ביטוי בדאגה לפרנסת הבית, אז הגישה שלי תהיה שונה. זה לא אומר שיהיה לי פתרון לבעיה, אבל זה כן אומר שתהיה לי גישה שונה. מה היא הגישה השונה? הגישה השונה תהיה, אני אמר משהו בסגנון של אני מבין או מבינה שאתה עובד קשה למען הבית ואני מעריכה את זה. יחד עם זאת, בזמן האחרון אני מרגישה שאני רוצה יותר עזרה ותמיכה. הייתי רוצה שנדבר בזמן שמתאים לשנינו איך אנחנו משפרים את המצב. הסגנון הראשון יוצר מאבקי כוחות. הסגנון השני יוצר מערכת שמאפשרת דיאלוג בין שני בני אדם. זו לא רק שאלה של מה נכון ומה לא נכון, זו שאלה של מה יעיל ומה לא יעיל. והאפשרות השנייה מאפשרת דיאלוג, שזה הרבה יותר יעיל. חשוב גם שבני הזוג לא ירבו להשתמש בביטויים קיצוניים כמו, אתה לא אכפת, אתה לא רגיש, אתה לא מבין, אתה אף פעם לא חושב, אתה תמיד עושה אותם טעויות. חשוב לשים לב למילים שלא יהיו מילים קשות מדי, קיצוניות מדי, כיוון שמילים קשות מדי, קיצוניות מדי, הן מתסכלות ומאחירות את האווירה. חשוב שתמיד נשאיר פתח של תקווה גם במשברים. לדוגמה, אני מבין את הבעיה, אני יודע שלא קל לנו בתקופה האחרונה, אני גם מאמין שנעבור את זה. כך אנחנו מאפשרים איזשהו פתח של תקווה ויוצרים אווירה אופטימית יותר. לא שהאווירה אופטימית פותרת בעיה, אבל האווירה אופטימית מאפשרת יותר מסוגלות ויכולת בהמשך לפתור את הבעיה. מכאן אנחנו רוצים לפנות לעוד כל מיני שאלות שהגיעו אלינו הפעם הזו, פעמים אחרות. אדם ששואל לגבי דוגמה אישית בנושא חינוך הילדים. דוגמה אישית טובה, ובכל זאת, האדם אומר, אני משמש כדוגמה אישית טובה, אבל זה נראה לא משפיע על הילדים. למה זה קורה? הוא מביא כל מיני דוגמאות איך הוא משפיע בצורה טובה על ידי דוגמה אישית, אם זה ידי תפילה שהוא מקפיד גם על הזמני וגם על תפילה, מילה עם מילה, כמונה מאות. והוא גם אומר שהתפילה היא עם תוכן ועם רגש, וככה גם כן זה בלימוד התורה, בקיום המצוות. כלומר, בגדול ישנה אווירה של דוגמה אישית טובה מאוד, ובכל זאת נראה שזה לא משפיע על הילד. אז איך זה שהדוגמה האישית לא משפיעה בכל אופן באותו משקל שהוא האמין שזה צריך להשפיע? זוהי השאלה. התשובה היא, לפעמים דוגמה אישית גבוהה מדי, היא מהווה רף גבוה מדי, מה שיוצר תחושה של לחץ ומתח. מצד אחד, אני הילד, אני רוצה להיות כמו הדמות שמהווה דוגמה אישית. מצד שני, אני לא רואה את הסיכוי להגיע לשם. האם זה אומר שהדמות הסמכותית שמהווה דוגמה אישית צריכה להוריד רף ולהיות פחות טובה? התשובה לשאלה הזו היא לא. אפשר להישאר באותו רף גבוה. אלא בנוסף לדוגמה האישית צריך לעשות משהו, עוד משהו. מהו המשהו הנוסף שצריך לעשות? לא רק להראות דוגמה, אלא להראות לילד שגם העשייה שלו חשובה. לעודד לחזק את הילד שיראה שאומנם דוגמה אישית היא דבר טוב, רק יחד עם הדוגמה האישית יש גם אפשרות להגשים את הפער הזה ביני הילד לבין האדם שמהווה את המודל לדוגמה אישית. כיוון שלכל בני אדם ישנם מתחים בחיים, ומתח זה לא פעם דבר בריא. לדוגמה, אדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות נחמד. אם היינו מדרגים את רמת הנחמדות שלו מ-1-10, הוא אומר, אני נחמד ברמה של מ-1-10 ברמה של 6. ולאיזה רמה אני רוצה להגיע? לרמה של 7 או לרמה של 8. אז זה פער שהוא לא גדול מדי, היות שזה לא פער גדול מדי, אז יהיה קל יותר לגשר על הפער הזה. כי זה פער שהוא גם כן בריא. א', זה פער שהוא אפשרי, אפשר לגשר עליו, ב', זה גם פער בריא, מכיוון שאני עכשיו רואה אופק, ואז יש לי שאיפה, הנה יש לי כאן מידה, תכונה שאני רוצה לשפר אותה, וכך זה בכל התכונות, בכל התחומים בחיים. יש איזשהו פער מסוים בין מי שאני עכשיו, אני הריאלי, לבין אני האידיאלי, בין אני שאני עכשיו לבין אני שאני רוצה להיות. הפער הזה, כל עוד הוא לא פער גדול מדי, הוא פער בריא, מכיוון שהפער הזה מבחינתי הוא מהווה תמריץ, מרץ, אנרגיה, שאיפה, מוטיבציה, אמביציה לנוע קדימה. אז הפער, כל עוד הוא לא גדול מדי, הוא טוב מאוד. אז זה פער טוב, זה מתח בריא. אז כאשר המתח הוא 10-20% יותר ממי שאני, אני מאמין שאני יכול להגשים את הפער הזה, אני יכול להגשים את המטרה שאותה אני רוצה להגשים, ואז מבחינתי הפער הזה הוא לא פער גדול מדי. עד כאן זה נהדר. מה שאני כן, כשהפער הוא גדול מדי, דוגמם, 40% יותר ממי שאני כעת. אז זה פער, זה מתח שהוא כבר לא בריא, כיוון שזה מתח שאומנם אני רוצה להגשים את היעד הזה, להיות 40% טוב יותר ממי שאני עכשיו, אבל היות שזה פער גדול מדי, אני ארגיש פחות יכולת ויותר מתח, יותר פער בין מי אני למי שאני רוצה להיות. ברגע שאני מרגיש פער בין מי שאני ולמי שאני רוצה להיות, יש כאן מתח שהוא לא בר הרגעה, אפשר להרגיע את המתח, זה מכיוון שלעולם אני לא אוכל להגשים את הפער הזה של 40% ממי שאני כעת. ואז מהמקום הזה, האדם ירצה להגיע לאיזשהו מצב של שלווה. מה יעשה האדם הזה? הוא יוותר על השאיפה. למה? כיוון שהפער הוא גבוה מדי. עד כאן זה כאשר לאדם יש מתח חיובי ומתח שלילי. מתח חיובי זה כאשר הוא רוצה לשפר את עצמו ב-10-20% יותר ממי שהוא כעת. פער שלילי זה מתי שהוא רוצה לשפר את עצמו ב-40-50% יותר ממי שהוא כעת. כי זה פער גדול מדי, וזה לא בר יישום, ואז זה מתח שלא יאפשר לאדם להגשים אותו, ולכן מהמקום הזה האדם ירצה להגיע למקום של שלווה, ואיך הוא יגיע למקום של שלווה? על ידי כך שהוא יוותר על הפער הזה, הוא יוותר על המתח הזה. ואז הוא יישאר בעני הריאלי, ולא ישאף להיות העני האידיאלי, הוא יישאר המקום שהוא נמצא כעת, ולא ישאף להיות יותר טוב. אותו דבר זה לגבי הדוגמה האישית. ברגע שדוגמה אישית היא של דוגמה אישית גבוהה מדי, האדם הזה מרגיש שהוא לא יכול להגשים את הפער הזה. ואם הוא לא יכול להגשים את הפער הזה, האדם לא יתפקד בצורה יעילה וטובה. מה שאין כן, כאשר האדם הזה, הוא מרגיש שהפער הזה הוא בר מימוש, אז הוא כן יעשה את זה. לכן, אם ישנה דוגמה אישית גדולה מדי, צריך לא להנמיך את הדוגמה האישית, אבל צריך לחזק את היכולת של הילד, שירגיש יותר מאמין בעצמו, הוא יותר יעיל, יותר חזק, יותר עם רמת מסוגלות. אם היה והוא עם רמת יותר מסוגלות, אז יהיה יעיל יותר, יהיה אפשרי יותר שהאדם הזה יוכל לתפקד בצורה שבה הוא מצליח לראות את הדוגמה ולא להיות מאוים מהדוגמה. אנחנו רוצים לגעת בעוד שאלה. בעלי היה מקופח, היום גם אני מקופחת מאוד. האם זה קשור לבעלי? ואיזה פעולות אני יכולה לנקוד כדי שנהיה זוג רצוי? אני לא לגמרי רואה את כל מבין את כל הפרטים, מה הכוונה שבעלי היה מקופח, היום גם אני מקופחת, אבל אני אנסה לתרגם לפי מה שאני מבין. אם והיה ולא הבנתי כמו שצריך, אז מי ששלח את השאלה יוכל לתקן קצת את הפרטים. אני מבין שבעלי היה מקופח והיום גם אני מקופחת, כלומר שבעלי כנראה בעבר הרגיש שהוא ויתר יותר מדי, והיות הוא ויתר יותר מדי, אז כעת הוא מרגיש שהוא הרגיש שהוא כנראה מקופח מדי, ואז מה שקרה שגם אני הייתי עכשיו צריכה לוותר יותר מדי בשבילו, בשביל להזן את המצב, וגם אני הרגשתי מקופחת מאוד. האם זה קשור לבעלי שועד, ואיזה פעות אני יכולה לנקוט כדי שנהיה זוג רצוי? מה שאני מבין מהדברים, שכנראה שני בני הזוג הם היו בתוך מערכת שהם לא יצרו איזשהו איזון נכון של דיאלוג דו-שיח ביניהם, היות שלא היה דיאלוג ודו-שיח ביניהם בסביב הבעיות שלהם, אז כל אחד נקט באיזשהו פתרון שנקרא לוותר, לוותר, לוותר. ואז היות שהם ויתרו יותר מדי, אז פעם הוא הרגיש שהוא המקופח, אחר כך הרגיש שהם מקופחת, כל אחד היה עסוק במקום בלפתור בעיה, אז להדחיק בעיה, ידי כך שהם מוותרים ולא מטפלים בבעיות. אנחנו עוד מעט נצא להפסקה, ואחרי ההפסקה אנחנו נגדיר איך אנחנו מוותרים בצורה נכונה בתוך מערכת הניסויים, ואיך אנחנו מוותרים בצורה לא נכונה בתוך מערכת הניסויים, וגם ננסה לראות איך אפשר להחזיר את האיזון לאותו זוג שפעם הבעל הרגיש מקופח, ולאחר מכן האישה הרגישה מקופחת. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם המאזינים, ואנחנו רוצים להמשיך לגעת בנושא שהתחלנו בו לפני שיצאנו להפסקה. התחלנו לגעת סביב נושא הוויתורים בתוך מערכת הניסויים, שאין ספק שעל מנת שמערכת ניסויים תהיה טובה, בריאה ונכונה, בני הזוג צריכים מדי פעם לוותר אחד לשני. יחד עם הוויתורים צריכים בני הזוג לדעת איך לוותרים בצורה נכונה ויעילה. איך אנחנו יכולים לוותר בצורה נכונה שתוביל לידי גמישות ופשרה יעילה ונכונה? או אנחנו לפעמים יכולים להגיע למצב שאנחנו מוותרים יותר מדי, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו צוברים יותר מדי, ואז אנחנו מתחרטים על זה שוויתרנו, וזה בא לידי ביטוי בוויכוח או במריבה שאומרים, שהנה אני ויתרתי פה וויתרתי שם, ויתרתי גם בעבר, ועוד ועוד מציפים ומעלים את כל מערכות הוויתורים שהיו עד עכשיו, מציפים אותם ומרגישים את העול הזה, ומרגישים גם שזה לא היה הוגן כל הוויתורים שהיו עד עכשיו. אז איך האדם יכול מראש לדעת שהוויתורים שהוא מוותר הם ויתורים בריאים, שהם ויתורים שהם מייצרים פשרות, או שמה זה ויתורים שהם מייצרים הסתברויות? התשובה היא, מה קורה לאדם שמוותר? ברגע הראשון שאדם מוותר, אם האדם מוותר אומר לעצמו, טוב, ויתרתי, זה קשה, אבל נתקדם הלאה. ברגע שאדם לא מעניק הרבה משקל הוויתור, זה אומר שזה ויתור שהוא לא הולך להיות ויתור של הסתברות. מצד שני, אם והיה, והאדם עכשיו מוותר, ובזמן שהוא מוותר, הוא אומר לעצמו, עוד פעם אני אבטר, זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צודק, למה זה ככה? אני מרגיש שאני סובל יותר מדי. אלה הם אמרות שאומר לעצמו. לאחר הוא לא אומר את כל האמרות האלה, לאחר הוא אומר לו, הנה, אני ויתרתי בשבילך. אבל הוא בעצמו, עם עצמו, הוא מתחיל עכשיו לדבר עם עצמו בראש יותר מדי. הוא לא מעביר את הוויתור וחוזר לשגרת החיים, אלא הוא שקוע בו. הוא חושב עליו עוד פעם ועוד פעם. היות שהוא חושב עליו עוד פעם ועוד פעם על הוויתור הזה, אז לכן הוא הולך לחוות כנראה הצטברות. למה? כיוון שזה סגנון תגובה שלא מתאים לבעיה. אם יש בעיה וצריך לוותר בשבילה ומוותרים בקלות, אז זה אומר שהוויתור הייתה התגובה הנכונה לבעיה הזו. אבל אם והיה וישנו איזשהו קונפליקט, יש ויכוח בין בני הזוג ויש ויתור ביניהם, והוויתור הוא ויתור שלא הולך בקלות, זאת אומרת שהוויתור הוא לא הדבר הנכון שצריך עכשיו לעשות. מה שצריך לעשות זה משהו אחר, אולי דיאלוג, אולי להגיע לפשרה אחרת, להגיע לדרך יצירתית אחרת. כלומר, הוויתור ויתור שהוא כבד מדי, קשה מדי, ויתור שהאדם אומר לעצמו, למה אני סובל, למה זה ככה, אין ברירה, טוב, אם צריך אז אני אוותר, אבל הדבר הזה לא הוגן. כלומר, ברגע שאדם אומר לעצמו כל מיני אמרות כאלה בראש, זה מדד שהוויתור שלו הוא ויתור לא בריא. זה מדד שאומר שהפתרון של שני בני הזוג היה פתרון לא מתאים. במקרה הזה, ולכן הם יצטרכו לשבת ולדבר ולפתור את הדברים בצורה אחרת. ואיך מגיעים לאיזון במצב כזה? התשובה היא שלחזור אל הדיאלוג. כי ברגע שיש לבני הזוג את היכולת לתקשר ולדבר על בעיות, מהמקום הזה הם פחות ירגישו שהם יהיו, שהם צריכים לוותר למקומות לא נכונים. הם מקומות שהם לא יכולים לוותר עליהם. אלא מה? בהרבה מאוד מקרים קשה לבני הזוג לדבר. למה קשה שני בני הזוג לדבר? מכיוון שכשהם מתחילים לדבר על נושאים טעונים, הם מאוד מהר מגיעים לוויכוחים, מאוד מהר מגיעים להאשמות. ולכן חשוב מאוד שעל מנת שבני הזוג לא יסתפקו בפתרון שהוא מדי פעם טוב, ויתורים. אין ספק שמדי פעם צריך לוותר. אבל זה לא הפתרון האידיאלי כל הזמן, זה פתרון אידיאלי מדי פעם. זה לא פתרון אידיאלי כל הזמן. הפתרון האידיאלי כל הזמן הוא למצוא פתרון שמתאים לשני בני הזוג. הידי שהם מדברים, הידי שהם מגיעים איזושהי פשרה מתאימה, איזושהי דרך יצירתית שטובה לשניהם. אבל בשביל להגיע לדרך היצירתית הזו, הם צריכים קודם כל לדבר ביניהם. ובשביל לדבר, הם צריכים לא פעם את הכלים מדבר. הכלים מדבר זה כלים שבהם הם בגדול מדברים על התחושות שלהם, מדברים על הרגשות שלהם, מדברים על הצרכים שלהם. לא עסוקים בהאשמות. גם כשהם מדברים על הצרכים שלהם, הם לא מדברים בסגנון דרמטי. לדוגמה, לא פעם אפשר לשמוע בני זוג שאומרים, אני חייב השבת הזו לעשות כך וכך. אני חייבת לעשות א' ב' ג'. ברגע שאדם הוא מביע את עצמו בצורה דרמטית מדי, קיצונית מדי, הוא מוציא את הדיאלוג הענייני והופך אותו לדיאלוג רגישים. אין בעיה לדבר על רגשות. אין בעיה לדון על כאב, על מצוקה או על ציפייה, כל מה שקשור אל מערכת הרגשות של האדם. השאלה היא רק מתי מדברים על זה. אם עכשיו רוצים לפתור בעיה, בזמן שמדברים על בעיה, אפשר להביע רגשות, אבל ברגע שמקצינים יותר מדי את הרגשות, לא מאפשרים לדיאלוג להיות ענייני. האם זה אומר שאני מנסה להיות קר ולהשתיק רגשות? התשובה היא לא. אני רק רוצה שהרגשות האלה יבואו ידי ביטוי בזמן הכי מתאים שישנו. לכן אפשר להגיד, אני מבין את הכאב שלך, אני מבין את הכאב שלך, אני כן רוצה לדבר על הכאב, אבל עכשיו אני רוצה להתמקד בפתרון. פעם אחרת נראה איך אנחנו מדברים על הכאב ועל המצוקה. ברגע שבני הזוג הם מצליחים בזמן בעיה לדבר בצורה עניינית יותר, וזה לא אומר שהם מתעלמים מרגשות כואבים, זה כן אומר שבזמן הפתרון הם מדברים על הבעיה ועניינית על הפתרון, אבל זה כן אומר שאם רוצים לדבר על רגשות ידברו על זה עוד שעה, עוד שעתיים, פעם אחרת. צריך פשוט לעשות איזושהי הפרדה בין שיחת הרגשות לבין שיחת הפתרונות. אנחנו לא מבטרים על הפתרונות ולא מבטרים על הרגשות, רק למצוא זמנים מתאים לשני הדברים. אז זה גם כן נקודה חשובה מאוד. אז דיברנו שאדם לא מדבר עם מקום של האשמה, מביע הצרכים שלו, רק לא מגזים בעבד הצרכים שלו, לא שהצרכים הם לא חשובים, רק לדבר על הצורך בלי לתאר בצורה דרמטית כמה הצורך הוא חשוב, על מנת שלא ניכנס לשיחת הרגשות ונהיה יותר מוקדים בשיחת הפתרונות. אלה הם מספר כלים שיכולים להועיל לשני בני הזוג על מנת שהם יוכלו לתפקד בצורה יעילה וטובה יותר, לפתור דברים ולא להסתפק רק בכלי שהוא מדי פעם טוב. זה כלי הוויתורי, אבל זה לא כלי שתמיד טוב, מכיוון שלפעמים ברגע שהם ותרים יותר מדי, אז מרגישים שצוברים יותר מדי, ואז מרגישים קשה מדי. אנחנו רוצים לסיים בשאלה האחרונה, מההבדל בין קנאת סופרים את הרבה חוכמה לקנאה שמוציאה את האדם מן העולם. התשובה היא שקנאת סופרים את הרבה חוכמה הזו היא קנאה שהאדם בגדול הוא מאמין בעצמו, ולכן יש לו גם כן שאיפה לשפר את עצמו ולהגיע למקומות טובים יותר. מה שאין כן קנאה שמוציאה את האדם זו היא קנאה שאדם לא מאמין בעצמו, היות שהוא לא מאמין בעצמו, לכן מה שהוא עושה הוא מנסה לחכות את האדם האחר, להיות כמו האדם האחר, ואז מהמקום הזה כשהוא מנסה לחכות את האדם האחר, הוא מקנה בו ולא מתעסק בעצמו, לא מתמקד ביכולות שלו, בחוזקות שלו, ואז הוא יוצא מהעולם. קנאת סופרים את הרבה חוכמה זו קנאה שאדם מאמין בעצמו, קנאה שמוציאה את האדם מן העולם זו קנאה של האדם שלא מאמין בעצמו. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לישי פופובסקי, דוד קליגר, לכם המאזינים.